שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה. אנחנו ממש ממש כבר לפני ערב פסח. בעזרת השם אנחנו נשב בשמחה ובתודה להשם בשולחן ליל הסדר. איזה תודה לקדוש ברוך הוא שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה שאנחנו זוכים לסדר את הסדר ברוגע, בשמחה. השם יתברך ייתן לכולנו ישועות ונזכה הלאה שנים רבות בירושלים הבנויה. התחדש לי חידוש עצום, צלצל אליי הרב יעקב ברונפמן ואמר לי, אתה יודע מי חיבר את האגדה ואת האמת? אני לא יודע. אני לא יודע, אני רק יודע שתנאים עשו את זה. בעל מחבר האגדה. מחבר האגדה, התנאים, אני לא ידעתי מי זה. הוא יפנה אותי לספר זכירה לחיים של רבינו רבי חיים פלאג'י. והוא כותב, רב חיים פלאג'י, נשאלתי, מי הוא המחבר סדר האגדה הזאת? והוא עונה, שיש מן דאמר שאנשי כנסת הגדולה תיקנו את האגדות, ויש מן דאמר שרבי עקיבא תיקן את האגדה, האגדה של פסח. והוא אומר, רב חיים פלאג'י, נראה לי שבאמת רבי עקיבא הוא זה שתיקן את האגדה, וזהו, אז רבי עקיבא תיקן את האגדה של פסח. יש כאן ההגהה על על הרב חיים פלאג'י, והוא כותב כך, אמר הצעיר אברהם פונטרימולי, משהו כזה, שנראה לעניות דעתי להכריע דרבי עקיבא תיקן את האגדה, יען נבחר לציר נאמן להוציא מבית כלא יושבי חושך, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שלח נא ביד תשלח ביד רבי עקיבא. וכיוון שהוא ראה תוקף הצרות, דהן גבענו כולנו עבדנו תחת יד פרעה חס וחלילה, והשם משמיים משקיף על בני אדם, וריחם כרוב חסדיו שלא כדרך הטבע, עמד והתקין להם לישראל שיהיו קוראים ליל התקדש חג נוסח האגדה על הזו, כי לא לרבי עקיבא נאה. ועל פי זה הוא מסביר את מה שכתוב באגדה, שבאו אל רבי עקיבא רבן גמליאל, רבי יהושע, רבי טרפון ורבי אלעזר בן עזריה, היו מסובין בבני ברק. רבי עקיבא היה הרב של בני ברק, זה הסיבה שהרחוב הראשי בבני ברק נקרא רבי עקיבא. רבי עקיבא היה הרב של בני ברק והם כולם באו אליו. למה? מפני שהוא ידע לסדר את הסידור האגדה הזה, ולכן הם באו אליו. אומר מגיע לזכירה לחיים של רב חיים פלאג'י, דוגמה לזה מצינו בחורבן המקדש השני, דרבי צדוק פרסם כל ענייני החורבן על ידי ריבוי משלב, ובדרשות הפסוקים יותר ויותר מרבי יוחנן שהיה אחר החורבן. אותו הדבר רבי עקיבא היה מושרש בכל החורבן הזה, ולכן הרבה לספר ביציאת מצרים בדרשות הכתובים מה שלא היה באפשרות לעשות על ידי זולתו. אם כן, חידוש גדול רבותיי, רבי עקיבא הוא זה שחיבר את ההגדה של פסח. אחרי שאנחנו עושים קידוש בליל הסדר, אנחנו מתחילים מיד הלך מעניה די אכלוה ועתנה בערד המצרים. כל דכפין ייתי וייכול, כל דצריך ייתי ויפסח. והקושייה גדולה, הרי הפסח נאכל רק למנויו, ומי שלא מנוי על הקורבן לא יכול לאכול. אז איך אתה מזמין בליל הסדר, אתה מזמין אנשים לאכול מהקורבן פסח שלך? הרי הם לא מנויים. והתשובה היא, זה הקטע היחיד בהגדה שנכתב בארמית, כי כל השאר נכתב בעברית, כי נכתב בירושלים. הקטע הזה נכתב כבר בגלות, ולכן הקטע הזה הוא מדבר רק בזמן הגלות. ובזמן הגלות באמת אנחנו אוכלים רק אפיקומן, זכר לפסח. אז אני יכול להזמין אנשים, כל דצריך יתי ויפסח, אבל מיד מזהירים אותו, את מי שלא לא סידר לעצמו מקום עד עכשיו, ואומרים לו, תשמע, השתה, השנה הזאת אנחנו הכה, אבל לשנה הבאה בארה די ישראל, ואז לא תוכל בליל הסדר למצוא לך מקום. כדאי שתתארגן כבר מערב החג להיות מנוי על קורבן, כי אחרת לא תוכל לאכול. מיד אחרי זה שואלים, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה השאלה? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. הלילה הזה כולו מצה. באמת, כל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה? מה פתאום? אוכלים רק חמץ. והלילה הזה כולו מצה, כן, זה נכון. אבל לא אוכלים כל הלילות חמץ ומצה. אז תירוץ יפה ראיתי פעם על זה. הרי כל המנחות שהיו בבית המקדש היו באות מצה. חוץ משתי הלחם בחג השבועות ומקורבן תודה שהיה קורבן ועוד 40 חלות שזה מנחות ש30 מהם היו מצות ו10 חלות היו חמץ. ואנחנו אוכלים את זה בקורבן תודה. אבל הלילה הזה אנחנו כל הלילה באים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא ואוכלים רק מצה. זה השאלה. שבכל הלילות כשאנחנו אומרים בקורבן תודה אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה, אף על פי שבאים להגיד תודה יש לנו רק מצה ואין לנו חמץ. מעניין סיפור יפה שמספר הרב לאו שליטה. הוא מספר בהגדה של פסח שלו שכשהתחיל הגל הגדול של העלייה מברית המועצות, הוא היה רב ראשי של תל אביב יפו, והגיע רופא צעיר בן 42 שיום אחד קודם הגיע מברית המועצות עם אשתו ושתי בנותיו. הוא בא לבית הדין לקבל אישור יהדות. אז שאלו אותו, יש לך איזה משהו? כן, הוא הביא איתו שני יהודים שיעידו שהוא יהודי. האמא שלו היא רופאה, רופאת ילדים, מנהלת מחלקה במוסקבה, ואבא שלו רופא כירורג שהוא כבר הלך לעולמו. אחד העדים שהופיע בבית הדין להעיד את זה היה חבדניק, והוא סיפר ש... כל כך מרגש הסיפור הזה. הוא מספר שהאימא של הרופא הזה, שהיא כמו שאמרנו היא רופאה בברית המועצות, האימא הזאת הייתה מעשנת כרונית 2-3 חפיסות סיגריות ליום. אבל כל לילה לפני שהיא הלכה לישון, הייתה לוקחת סיגריה בודדת, מניחה אותה בארון הבגדים בחדר השינה אצלה, בתוך קרטון. כל לילה סיגריה אחת היא הניחה שם. ופעם אחת בשנה הוא היה החבדניק הזה מגיע אליה, והיא הייתה מוסרת לו חבילה עם 350 סיגריות, ואת זה הוא היה מוכר ומביא לה בשביל זה קמח, והיא הייתה עושה מזה מצות. אז הרב לאו אומר, כל כך התרגשתי מהסיפור. הבן נתן את המספר טלפון של אמא, והרב לאו התקשר אליה לרוסיה ואמר לה ביידיש, אנחנו מקיימים מצוות מצה פעם אחת בשנה. את קיימת את המצווה הזאת בכל לילה ולילה, 360 יום בשנה. אני לא יודע אם מבחינת ההלכה, כותב הרב לאו, אני לא יודע אם מבחינת ההלכה המצות אצלך היו כשרות, אבל שהן היו קדושות וטהורות, והתקבלו לרצון לפני בורא עולם, אין לי צל של ספק בכך. זהו זה. באמת מרגש איך יהודים בגלויות, בקשיים הכי גדולים, שמרו את המצוות של הקדוש ברוך הוא במסירות נפש, זכרו את זה יום יום, ואנה אהבת דקות שמריחו, כן? עכשיו, שאלה נוספת שאומרים שם במה נשתנה, זה שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבין ובין מסובין. הלילה הזה כולנו מסובין. אמר פעם רב שמואל, שכחתי עכשיו את שם המשפחה שלו, שהוא היה הרב של חסידי צאנז בפתח תקווה, רב שמואל אונסדורפר, הרב שמואל אונסדורפר. אז הוא אמר שיש הלכה בשבת שאסור לערבב קמח עם מים, כי זה נקרא מלאכת לש. אבל סובין מותר לערבב עם מים. למה? כי אתה יכול לערבב את זה עד מחר, הסובין לא נדבקים אחד לשני. אז הוא הסביר על פי זה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? לילה זה גלות, והגלות של מצרים הייתה 210 שנים, הגלות של בבל 70 שנה, אבל הגלות הזאת שאנחנו מצויים בה, זה כבר 2000 שנה, ולא רואים את הסוף. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה קרה לגלות הזאת שהיא לא נגמרת? ועל זה עונים, מפני שהלילה הזה כולנו סובין, לא נדבקים אחד לשני, כל אחד חושב שהוא היחיד שצודק וכולי וכולי. אז כיוון שכולנו סובין, זה הסיבה לאריכות הגלות. ממשיכים הלאה, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. המאמרה הזאת כל כך מרגשת. בכל דור ודור קמים עלינו לחלותינו. מה לא עבר על הראש של עם ישראל? מי לא ניסה להשמיד אותנו? מי לא ניסה להצר את רגלינו? ובכל זאת, תמיד הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ועל זה כותב היעבץ. היעבץ היה מגולי ספרד, והוא כותב, אני אקריא את לשונו הזהב, ומי העיוור שאינו רואה קישור עולם התחתון בעליון, הסומך ומעמיד, ועיני השגחתו עליהם תמיד, ואיך לא יבוש הכופר בהשגחה ויעמוד נחלם. מי שיעיין בייחוד ענייננו ומעמדנו בעולם, אנחנו, האומה הגולה, ספזורה, אחד, אחר כל מה שעבר עלינו מהצרות והתמורות, אלפים בשנים, ואין אומה בעולם נרדפת כמונו. מה רבים היו צרינו? מה עצמו נשאו ראש הקמים עלינו, מנעורינו, להשמידנו, לעוקרינו, לשרשינו? מפני השנאה שסיבתה הקנאה, רבת צררונו גם לא יכלו לנו לאבדינו ולחלותינו. כל האומות הקדומות העצומות, אבד זכרם, בטל סברם, שר צילם, ואנו, הדביקים בהשם, כולנו חיים היום. לא נפקד ממנו בכל תוקף אריכות גלותינו, אפילו אות וניקוד אחד מתורה שבכתב. וכל דברי החכמים קיימים, לא ייתה לארץ מן עלם. לא שלט בהם יד הזמן, ולא כילם. מה יענה בזה פילוסוף חריף? היד המקרה עשתה כל אלה? חי נפשי, כי בהתבונני בנפלאות האלה, גדלו אצלי יותר מכל ניסים ונפלאות שעשה השם יתברך לאבותינו במצרים. ובמדבר, ובארץ ישראל, וכל מה שערך הגלות יותר, נתאמת הנס יותר, ונודע מעשה תוקפו וגבורתו. כל זה כותב היעבץ בהקדמה לסידור בית יעקב, נפלא מאוד. אז זה שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והמציאות שעם ישראל חי וקיים, אין לך עדות להשגחתו יתברך עלינו יותר מאשר הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אבל יש במפרשים, מה זה נקרא הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, זה עוד הרבה יותר חזק ממה שסתם הוא מציל אותנו מידם. אלא הכוונה מצילנו מידם, על ידם. מה שהם עושים, זה מה שמציל אותנו. לדוגמה, יש את הסיפור של יוסף מוקיר שבת. אז יוסף מוקיר שבת הזה, הגמרא מביאה את כל המעשה, בשבת קוף ממד, והגמרא מביאה את זה, ומספרת שהגוי היה חולה, ובאו אליו החוזים בכוכבים, ואמרו לו שתדע לך שאתה תצא מהמחלה, אבל כל הכסף שלך יעבור ליוסף מוקיר שבת, שכן שלך. הגוי הזה כל כך כעס, הלך ומחר את כל מה שיש לו, קנה אבן טובה אחת, גדולה, מיוחדת, תפר אותה בכובע שלו, וזהו, ואף אחד לא יוכל לקחת לו. ואז יום אחד הוא עבר על הגשר, מעל הנהר, ובא הרוח והעיפה לו את הכובע, ובא דג ובלה את הכובע, והיום אחד הדייגים מצאו ביום שישי אחרי צהריים את הדג הזה, והביאו אותו ליוסף מוקיר שבת, והוא מצא את האבן. אז שואל העץ יוסף, בסדר, מילא העניין הזה שאתה מספר לי שיוסף מוקיר שבת היה לווה כסף בשביל לכבד את השבת, ובסופו של דבר השבת שילמה לו שהוא מצא את האבן. זה סיפור, זה אני מבין. אבל מה זה משנה כל מה שיש באמצע, שהגוי הזה היה חולה ואמרו לו והוא מחר והוא קנה אבן, למה זה משנה? אומר העץ יוסף, דרך אגב השמיעו לנו חז"ל כאן בסיפור הזה, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות משהו, אתה יכול להילחם בו כמה שאתה רוצה, והמלחמה שלך היא תקרב את מה שהקדוש ברוך הוא חשב לעשות. אם אותו גוי לא היה מוכר את כל הנכסים שלו, כמה עלילות היה צריך הקדוש ברוך הוא לעולל כדי להביא את כל הנכסים שלו ליוסף. אבל עכשיו הוא נלחם, אז הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, הידיים שלהם עושות את זה. אותו הדבר אומר אבן עזרא בעניין יציאת מצרים. הרי משה רבינו, למה הוא גדל בבית של פרעה על הברכיים של פרעה? למה? בגלל שפרעה גזר כל הבן הילוד היה אור התשליחו. זה מה שגרם שבסופו של דבר משה רבינו גדל על הברכיים שלו. נו, ומה יצא מזה? אומר אבן עזרא, תדע לך, מנטליות של עבד, בן עבד, נכד של עבד, היא מנטליות כזאת שהוא לא יכול להתחצף לאדון שלו. הוא לא יכול. משה רבינו היה יכול להנהיג את עם ישראל בגאולת ישראל רק מפני שהוא גדל כמו נסיך. נו, ולמי תודה, למי ברכה? לפרעו, שעשה גזרה, כל הבן הילוד, היאור התשליחו. וככה זה עובד. האדם הזה חושב שהוא נלחם בקדוש ברוך הוא, האדם הזה חושב שהוא יכול לעשות לעם ישראל דברים, והתוצאה היא שהוא בעצמו, בידיו, מביא את הישועה. זה הכוונה, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מידם, הידיים שלהם, הם שמביאות את הישועה. ככה מסבירים המפרשים, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. עכשיו, ברשותכם, נעבור לכמה פסוקים מההלל. אנחנו אומרים בהלל, מה אשיב להשם כל תגמולוי עליי? כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא, אנא השם ובשם השם אקרא. אז מה זאת אומרת, מה אשיב להשם כל תגמולוי עליי? הסביר מורי ורבי רב מורד חמן, זכר צדיק לברכה, הוא אמר, מה אשיב להשם? השם עשה לי טובה, אני רוצה להשיב לו משהו. מה אני יכול להשיב לו? אולי אני אלמד עוד שעה תורה. אולי אני אתפלל יותר טוב. אולי אני... אבל כל מה שאני אעשה, הרי זה בשבילי. מה, הקדוש ברוך הוא מרוויח מזה? הלו אני הוא זה שמרוויח. מה אשיב להשם? כל תגמולו היא עליי. כל מה שאני אעשה זה הכל בשבילי. אז מה אני יכול להשיב להשם? הדבר היחיד הוא, כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא. זאת אומרת, לפרסם את שם השם בעולם, להודות לו בקהל ועדה, זה מה שאני יכול לעשות. לכן הלילה הזה כל כך יקר וקדוש, לילה שבו אנחנו מודים להשם על גאולתנו ועל פדות נפשנו. הקדוש ברוך הוא עשה לנו כזאת טובה שהוציא אותנו ממצרים. הרי אם לא היה מוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אנו, בנינו, בני בנינו, משועבדים היינו לפרעה במצרים. ועל זה אני רוצה להגיד משהו יפה מאוד ששמעתי מידידי הרב ארלנגר, הרב פנחס ארלנגר. הוא שאל שאלה מאוד יפה. הוא שאל, המצה, מצד אחד אנחנו אומרים שהמצה היא לחם עוני, והיא בעצם זכר לעבדות. מצד שני, בהגדה של פסח, מה אנחנו אומרים? המצה הזו שאנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וגאלם. רגע, אז זה זכר לגאולה או זכר לשעבוד? אותו הדבר, מרור. מרור למה אוכלים? ברור, כי הם מררו לנו את החיים, אז זאת אומרת, זה זכר לשעבוד. מצד שני, הגמרא אומרת, יש חמישה סוגים של מרור שאפשר לאכול אותם בליל הסדר ולצאת ידי חובה, אבל הסוג הכי חשוב, הנאמבר וואן, הכי מיוחד, זה חסה. ולמה חסה? כי חס הקדוש ברוך הוא עלינו. רגע, אז זה זכר לשעבוד או זכר לגאולה? כך שאל הרב ארלנגר, והוסיף על זה עוד שאלה, וזה כבר שאלה של האלשיך הקדוש. האלשיך הקדוש שואל, בברית בין הבתרים אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. שואל האלשיך, אתה מכיר מישהו שמוכן לשבת חצי שנה באושוויץ, כדי שאחרי זה ייתנו לו מיליונים? אין בן אדם כזה. אז כאן הקדוש ברוך הוא אומר, 400 שנה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול? שאלה שנייה שואל האלשיך, ולקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה לתת לנו כסף, חסר לו? הוא צריך בשביל זה להכניס אותנו למצרים? והשאלה שואל האלשיך, הקדוש ברוך הוא קורא לכסף וזהב רכוש גדול? הרי אצל הקדוש ברוך הוא הדבר הזה הוא לא חשוב בכלל. לי הכסף ולי הזהב נאום השם. מה פתאום לקרוא לזה גדול? גדול אצל הקדוש ברוך הוא זה עניין של תורה, של מצוות, של מסירות נפש, זה נקרא גדול. אבל מה פתאום לקרוא לדבר כזה גדול? ואולי נספר סיפור יפה. קראתי פעם, באיזה עיר ברוסיה גזרו גירוש על היהודים, ונו מה עושים עכשיו? אז היה שתדלן גדול שגר במוסקווה, קראו לו זונדל הגדול. צריכים לנסוע אליו, אולי הוא יכול לעזור. אז היה חורף, אז החליטו לעשות הגרלה מייסה, ויצא הגרלה על הדיין. אז הדיין עלה לעגלה ונסע. הוא הגיע בדרך, הוא הגיע למינסק. ובמינסק היה הנחלס דוביד. רב דוביד טאבלי. הוא היה מגדולי הדור. אז הוא נכנס אליו וסיפר לו את כל המעשה וסיפר לו את השליחות שלו. אמר לו הנחלס דוביד, שתדע לך, אתה נוסע בשליחות של פיקוח נפש. נפקמינה, שאם יגיע שבת, תמשיך לנסוע בשבת. זה פיקוח נפש. טוב, הדיין הזה נכנס חזרה לעגלה והמשיך לנסוע. וביום שישי אחרי צהריים הוא רואה שזה עוד יש דרך. אמר לעגלון, תמשיך לנסוע. וככה נסעו, ובשבת בבוקר נבח הוא הגיע ישר לבית הכנסת במוסקווה. ותארו לעצמכם את התמונה, הדיין יורד מהעגלה בשבת בבוקר ליד בית הכנסת. הוא נכנס פנימה, והוא רואה את זונדל הגדול, אז הוא ניגש אליו, זה היה אמצע קריאת התורה, ופרץ בכזה בכי, כי גם היה לו כל המרמור הזה שהוא נסע בשבת, וגם כל העסק הזה עם הגירוש, פרץ בבכי, וזונדל לקח אותו מיד הביתה ונתן לו לאכול ולשתות. מה קרה? אז הוא אמר לו, הוא אמר, הנחלס דוד, רב דוד טבלי אמר שזה פיקוח נפש וגם לחלל שבת. אז זונדל הגדול בשבת הלך למשרדים שם של הממשלה וטיפל בכל העניין, וברוך השם הוא הצליח לעזור. ואז במוצאי שבת אומר זונדל הגדול לדיין, אני מאוד מאוד ממורמר עכשיו. למה? כל החיים סיפרתי להם שאני לא עובד בשבת, יהיה מה שיהיה, והם הניחו לי. אבל עכשיו הראיתי להם שאני יכול לעבוד גם בשבת. אז מה יהיה מעכשיו הלאה? הדיין נסע חזרה ושוב עצר במינסק, ונכנס לנחלס דוד וסיפר לו את זה. אז אמר לו, אז נחלס דוד לקח פלנק עם הפירמה שלו למעלה, רב דוד טבלי, וכותב לזונדל הגדול, לכבוד זונדל הגדול, אומרים עליך שאתה גדול, אבל עכשיו אתה באמת גדול, כי כתוב בשולחן ערוך, שזה כבר גמרא, שאם צריך לחלל שבת, מצווה בגדול. שמעתי שאתה ממורמר על זה שחיללת שבת, אז אני רוצה להציע לך עסקה. כל השבתות שלי ששמרתי, בעד השבת הזאת שאתה חיללת. וחתם על זה הנחלס דוד. אז שואל האלשיך הקדוש, מה זה אחרי כן יצאו ברכוש גדול? אצל הקדוש ברוך הוא, זה נקרא רכוש גדול? מה, כסף וזהב? לכן אומר האלשיך הקדוש, שהרכוש הגדול שהקדוש ברוך הוא הבטיח, זה נשמת ישראל. זה הנשמה הזאת שקיבלנו, שיהודי, לא משנה כמה הוא יתרחק, יכול ברגע אחד פתאום להפוך את עצמו, פתאום ברגע אחד לחזור בתשובה, כמו שהיה עם יוסף משיטה, שנכנס לבית המקדש לקחת את המנורה, וברגע אחד חזר בתשובה, וצעק לו, די לי שיחסתי את בוראי פעם אחת, אחיסנו פעם שנייה. כמו שהיה אלפי אלפי סיפורים כאלה, יהודי שהתרחק כל כך, וברגע אחד, ברגע אחד פתאום צעק שמע ישראל. מה קרה? איך? זה נשמת ישראל, וזה הרכוש הגדול שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. זהו, אנחנו בשעה הזאת בליל הסדר באים להודות לקדוש ברוך הוא. הכסף והזהב שהוצאנו ממצרים כבר מזמן לא נמצא, החירות משעבוד גם זה כבר מזמן לא נמצא, אבל הנשמה של יהודי, זה נשאר לנו. זה לא יעזור לאף אחד כלום, כמה שיתרחקו פתאום חוזרים. אתה רואה היום בלי עין הרע בני נוער שחוזרים בתשובה, אין לזה שום הסבר בעולם. נהיים בני תורה, רוצים לחזור לקיים את המצוות. אתה רואה אנשים מבוגרים חוזרים בתשובה. איך? מה קרה? איך? הקדוש ברוך הוא נטע ביציאת מצרים, הוא נתן מתנה, רכוש גדול, ובעד זה היה כדאי להשתעבד במצרים 400 שנה. שיבוד מצרים לא היה עונש, זה היה רק הכנה, את הנפש להכין למתן תורה, את הנפש להכין לקבל נשמת ישראל. את זה נתן לנו הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים. ולכן כשאנחנו אומרים בברכת המזון, נודה לך השם אלוקינו, אז אומרים על שהוצאיתנו מארץ מצרים ופדיתנו מבית עבדים. מה, זה לא אותו דבר? והתשובה היא לא. הוצאיתנו מארץ מצרים זה השיבוד הרוחני, את זה הקדוש ברוך הוא לקח, את זה הוא נתן לנו במקום זה נשמעת ישראל. כל אחד יכול לחזור בתשובה, כל אחד יכול להתרומם, כל אחד יכול לקבל החלטות טובות וגם לקיים אותם. חוץ מזה, פדיתנו מבית עבדים, והנה חינמי, עבדות היה לנו גם אחר כך, והקעתי עבדי אחשוורוש ענן, כמו שהגמרא אומרת. אבל את נשמת ישראל אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו. על זה אנחנו אומרים תודה בליל הסדר, על זה אנחנו יושבים כולנו ואומרים כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא, נדרי להשם השלם, נגדנה לכל עמו, בחצרות בית השם, בתוככי ירושלים על אלוקה, במהרה בימינו, אמן ואמן. פסח כשר ושמח לכל בית ישראל, ושנשמע רק בשורות טובות אמן.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.